ברוכים הבאים לפינה עברית, כאן נירית גרין. היום בחרתי לספר על זיגפריד מאייר, ילד יהודי ששרד את אושוויץ, והגיע וגר היום באיביסה, ספרד. לחיים מסלול משלהם. במקרה של זיגפריד מאייר, מסלול החיים שלו כמעט בלתי יאמן. הוא שרד את אושוויץ בילדותו, שם איבד את הוריו. שרד את מחנה הריכוז מאוטהאוזן בזכות שחקן כדורגל ספרדי שאימץ אותו. בגיל 20 הוא כבר החל בקריירה מצליחה כזמר שנסונים בצרפת והפך לחבר נפש של הזמר האגדי ז'וז' מוסטקי. היום הוא חי באי הספרדי איביסה ועוסק בפיסול. אחרי שבמשך שנים רבות היה בעל מועדונים, גלריות ומסעדות, ואף זכה לכינוי המלך של איביסה. השנה יצא לאור בספרדית ספרו האוטוביוגרפי, החוסן שלי, מרסילנציה. בגיל 81 מול הים באיביסה, מאייר מספר את תולדות חיה במין גאווה של ניצחון. למרות שהמוות ערב לו מעבר לפינה כל כך הרבה פעמים, חייו הובילו אותו לאי החופש, הים תיכוני. לא ילדותו העבודה, לא המספר שעל הזרוע מצליחים להביאו לידי בכי. היחיד שגורם למאייר לבכות הוא שחקן הכדורגל הספרדי סטורנינו נבאסו, המלאך השומר שלו. כשהוא נזכר בפעם הראשונה שמבטיהם הצטלבו, קשה לו לעצור את הדמעות והגרון נחנק. לא משנה כמה שנים עברו, הוא מתנצל במבוכה, אני חייב לו את חיי. מאייר נולד בפרנקפורט בשנת 1934, בן למשפחה יהודית, שבגיל 7 חווה לראשונה את מוראות הנאציזם. טלאי אדום הוצמד למעילו. נאסר עליו ללכת לבית הספר או לרדת לשחק עם הילדים בכיכר ליד ביתו. תוך זמן קצר הועלתה המשפחה, האם האב ובנם בן ה9, לרכבת כשהיעד הסופי אושוויץ בירקנאו. שם, ברכבת הדחוקה והמחניקה, מתחילים זיכרונות ילדותו. אין לי זיכרונות מהבית, אבל מהאושוויץ יש גם יש, אין שכחה. כשאתה מתנדנד בין החיים למוות, זה חודר למעמקי כופך, וזו הרגשה שלא ניתן לשכוח. זיגפריד ואימו ז'וני נשלחו למחנה הנשים. את אביו מקס הוא ראה בפעם האחרונה ברכבת. במשך חודשיים הסתירה האם את בנה בצריף שבו שהו עד שחלתה בטיפוס ומתה. את רגע הפרידה, מספר מאייר, הוא לא זוכר כטראומטי. אז לא בכיתי. זו הייתה אפילו הקלה. אותה אישה כבר לא הייתה האמא שלי. זו לא הייתה האישיות שהכרתי. עם המבט איתו גדלתי. היום, כאדם בוגר ואב לשתי בנות, קשה לו עם העובדה הזאת שכך תפס את המציאות. למזלו, שתי נשים צעירות שהיו אחראיות על הצריף, לקחו אותו תחת חסותן וטיפלו בו עד שהנאצים פקדו להעביר אותו למחנה הגברים. הוא חיפש את אביו, אבל לא היה לו זכר. במחנה של הגברים הכל היה קשה יותר. זיגפריד היה לבדו, הוא לא זכר ילדים נוספים. הוא בעיקר זוכר את היותו חולה והפחד מהמחר. הוא מספר, חליתי בטיפוס כמו אמא שלי. הייתי בטוח שאני הולך למות. שלחו אותו לצריף של מנגלה, שם ריפאו אותו. הוא זוכר שמלכו עליו משחה שחורה ועטפו את כל גופו בנייר כמו מומיה. לא ברור לו איך נרפא. עם הזמן הפך לשליח של האסירים, בעיקר של החיילים הרוסים שנפלו בשבי. כשהיו מגיעים אסירים חדשים למחנה, היו שולחים אותם לאזור שנקרא קנדה, על שם המדינה העשירה. שם היו מפשיטים אותם ולוקחים מהם את מעט הציוד שאימו הגיעו. החיילים הרוסים היו שולחים אותו לגנוב חפצים ולהחליף אותם תמורת משקאות שהיו נותנים להם החיילים הפולנים. זה היה בית ספר לפשע. הוא אומר, שם פיתחתי את כישוריי כגנב. את מחנה ההשמדה הוא שרד כילד, ואולי בזכות זה הצליח לדבריו לקבל את המציאות. בשיחות שלו עם ניצולים אחרים, הוא למד שלכל אחד מאיתם יש סיפור אחר. מי שהיה באושוויץ כבוגר, חי את היום-יום אחרת ממנו כילד. הוא ראה מסביבו אנשים שמתו, אבל כשאתה רואה את זה יום אחרי יום, זה הופך להרגל. לילדים יש יכולת מדהימה להשתגל למציאות. גם היום, באזורי מלחמה, רואים ילדים שיוצאים לרחוב לשחק כאילו כלום לא קרה.
À deux pas de chez nous sur le grand terrain vague
בינואר 1945 פתחו הכוחות הרוסים במתקפה סופית על גרמניה. הנאצים שהחלו עוד קודם לכן בפינוי מחנות השמדה מוציאים את מאייר כמו אסירים אחרים לצעדת המוות. גם אותה הוא שרד. הוא הועלה על רכבת למחנה הריכוז מתהאוזן באוסטריה. את הדרך לשם הוא לא זוכר. הוא לא היה בהכרה מלאה מרעב, מתת תזונה וחולשה. מישהו שמר עליי, זה בטוח. כך הוא אומר, לעולם לא ידע מי. הזיכרון הראשון שלו הוא מהרגע שריססו אותו עם כניסתו למחנה וניסו לגלח את שיער ראשו הבלונדיני. השתוללתי, אומר. נתקפתי באובססיה לגבי השיער ולא הסכמתי שיגעו בו. קיללתי בגרמנית, התחלתי לצעוק. לא ברור לי למה בדיוק, אבל החייל הנאצי השתכנע וויתר. הוא החליט להעביר אותי לצריף של הספרדי. הוא קרא לאחראי הצריף, סטורנינו נבאסו, שהתייצב וקיבל פקודה, הילד הזה בחסותך. נבאסו היה כדורגלן ספרדי, רפובליקני שברח מספרד, הצטרף לשורות הצבא הצרפתי במלחמה נגד הגרמנים. הוא היה שבוי מלחמה במשך 5 שנים, שהה במחנה הריכוז מתאוזן. אהבתו לכדור העגול הייתה גלגל ההצלה שלו. הנאצים אהבו כדורגל. נבאסו היה חזק ומוכשר, והם מינו אותו לקפטן של הנבחרת הספרדית. היה לו ייחוס, מספר מאייר בחיוך. הקליק היה מיידי. זיגפריד, שבאושוויץ הרחיב את שליטתו בשפות, ולמד פולנית, רוסית ועוד, למד תוך זמן קצר ספרדית, ובמשך 4 חודשים שבהם שהה במחנה, הפך לצל של נבאסו. אבא שלו, מקס, היה אדם מאוד דתי. הוא זוכר שהיה אומר לו שאנחנו העם הנבחר. במשך שנים כעסתי עליו, כעסתי על האמונה הזאת, כעסתי על זה שלא עזב את גרמניה בזמן לארצות הברית כמו בני משפחתו האחרים, והתעקש להאמין שאלוהים ישמור עלינו. עוצמת הכעס והשנאה שלו כלפי אביו הביולוגי תורגמו להרצה לנבאסו שבו ראה את אביו המאמץ. ב-5 במאי 1945, יום אחרי שמלאו למאייר 11 שנים, שחררו האמריקנים את מחנה מתאוזן. רוב הילדים היתומים נשלחו לבתי מחסה. זיגפריד לא רצה לאבד את אביו מהמחנה. התחננתי אליו שייתן לי להישאר איתו. נבאסו הסכים. תגיד שקוראים לי לואיס נבאסו. אתה גר ברחוב דון קיחוטה 43 במדריד. את ההוראה שקיבל מאביו המאמץ דקלם זיגפריד באוזני חיילי הצלב האדום, באותה מהירות ונחישות שנשמעת מפיו גם היום. לא משנה באיזו שעה תאירו אותי, זה המשפט שהכי צרוב אצלי בראש, הוא אומר. אב ובנו יצאו לחופשי ועשו את דרכם לצרפת לעיר טולוז, לחפש את אחיו של נבאסו שנפצע באותו אזור במלחמה בשורות הצרפתי. השניים התיישבו בעיירה הסמוכה בשם רבל. זיגפריד שהפך באופן רשמי ללואיס נבאסו ונרשם לבית הספר המקומי. האב המאמץ ניסה עד מהרה והקים משפחה. מקומו של זיגפריד בעולמו של אביו המאמץ הלך והצטמצם. החלטתי לעזוב, אומר. הייתי בן 14, אבל בוגר מאוד לגילי. מצאתי עבודה אצל משפחה יהודית מטולוז וחזרתי לבקר את נבאסו בסופי שבוע. מאייר מודה היום שבזכות נבאסו לא הידרדר לעולם הפשע. באושוויץ ובמתהאוזן פיתחתי את כישוריי כגנב. כל מה שיכולתי, גנבתי. גם כשעברתי לגור עם נבאסו, גנבתי קוביות סוכר מהמטבח והחבאתי מתחת לכרית. זה הפך אצלי להרגל. הייתי טוב בזה, הוא אומר בצחוק. פעם אחת, כשהיינו במחיצת חבריו, תפסו אותי בגניבה ונבאסו כעס מאוד. הבכתי אותו. באותו היום החלטתי להפסיק. רציתי שיתגאה בי, רציתי להוכיח לו שאני מסוגל להביח כסף בכבוד. הרצון להצליח להתפרסם הפך מהר מאוד לחלומו הגדול. בגיל 9 צרבו לו את המספר על היד, הוא זוכר את הכאב. לא רציתי להיות מספר, רציתי להיות מישהו, הוא אומר. אחרי 4 שנים, עזב סופית את נבאסו והגיע לעיר האורות פריז והחליט לפתח קריירה של זמה. התאהבתי באיב מונטן. שמעתי אותו שר והחלטתי שזה מה שאני רוצה לעשות. עד מהרה הפך מאייר לזמר שנסונים, מצליח, והופיע לצד הכוכבים הגדולים של אותה התקופה, כמו אדית פיאף. את ג'ורג' מוסטקי הוא הכיר עוד בתחילת דרכו כזמר, ביותם בני 20. הוא הזמין אותו להופיע בבריסל. בערב ירד לבר במלון, וליד הפסנתר ישב מוסטקי. אז הוא עדיין לא היה מוכר. הוא נדהם לראות אותו פורט על פסנתר עם סיגר בין האצבעות. הוא נזכר וצוחק. הקליק היה מיידי, מהר מאוד. הם גם גילו לא מעט נקודות דמיון. נולדנו באותה שנה בפריש של יום אחד. היינו כמו אחים תאומים. הפכנו לחברים בנפש. לשאלה אם גם היהודות הייתה אלמנט בקשר ביניהם, הוא אומר, לא, לא, אפשר לשכוח מזה, ליהדות אין השפעה בכלל. שניהם היו חסידי הדת, למרות שלמוסטקי לא הייתה את ההתנגדות החריפה שהייתה לו. הקשר בין השניים הלך והתחזק והפך לחברות אמיצה. כשמאייר החליט לפרוש מעולם המוסיקה, יעץ לו מוסטקי לקחת פסק זמן באי הספרדי איביסה, רחוק מעולם הזוהר. בפברואר 1967 הוא עולה על האונייה ומגיע לאי ביום חורפי ומעונן. לא היה שם כלום כמעט, זה היה יום קר ונורא, אבל הוא התאהב במקום. במשך השנים ניסה את מזלו בעסקים שונים, והיה בעל גלריה, בעל מסעדה, בעל חברת טקסטיל, בעל דיסקוטק ועוד. בשלב מסוים, כך הוא אומר, נדבק לו הכינוי המלך של איביסה. החיים לימדו אותו לא לפחד מכלום. מה כבר יכול להיות? מקסימום הוא ייחשל. הזיכרונות מהשואה גרמו לו להרגיש מושפל. הוא עדיף לא להיזכר בכלום. כשאתה עובר חוויה נוראה כזאת, יש תחושה שכדי לחיות צריך לשכוח. זה התנאי לחיים. למרות זאת, היה דבר אחד שדיבר בשם עצמו. המספר על הזרוע. הספרות 117943 צעקו בלי קול. בתקופת הקריירה שלו כזמר, היו עיתונאים שרצו לנצל את המספר על הזרוע כאלמנט שיווקי. זה הכעיס אותו. אחרים הציעו למחוק אותו, הוא לא הסכים. מוסטקי היה הראשון שהצליח לפרוץ את חומת ההדחקה של מאייר. הם דיברו שעות, הוא הוציא את הכל בדקה אחת. הוא אומר ומודה שהיה בזה מסוג של הקלה. לפני מספר שנים הגיע סיפורו של מאייר לאוזנה של ההיסטוריונית הספרדית ארנצ'ה גורנסטולה, שהחליטה לעזור לו להעלות את קורות חייו על הכתב. לאחר 4 שנים ארוכות, שבהם נזרה בארכיונים, ספרי היסטוריה, מוזיאונים, היא הצליחה לבנות אילן יוחסים ממשי וביוגרפיה מסודרת. גורנסטולה אף הצליחה לאתר קרובי משפחה רחוקים של מאייר בישראל, שנענו לפנייתה ושלחו לתמונות שלו מילדותו. באחת מהן זכה מאייר לראשונה לראות את פניה של אמו. היינו במסעדה, והרנצ'ה הוציאה את התמונות. ביקשתי ממנה רשות לצאת ולראות אותם בפרטיות. לא ידעתי איך אגיב. בחוץ, לבדו, הוא השאיר מבט. כלום, אף זיכרון. גם את הקול שלה אני לא מצליח לזכור, אומר. אולי כי מחקתי את השפה הגרמנית מהראש. אני לא מסוגל לשמוע אותה. התמונה הזאת היא הדימוי הראשון והיחיד שיש לי מאמא שלי. הספר מרסילנסיה שכתבה גורנסטולה יצא לאור בשנת 2013 בצרפתית, והשנה כאמור לראשונה בספרדית. השנה בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה הוא יחגוג 82 שנה. זיגפריד מאייר שהפך ללואיס נבאסו, לזמר ז'אן זיגפריד, ולאחרונה אימץ את שם נעוריה של אמו, זיגפריד מאייר בקרק. אם תשאלו אותו, יום ההולדת האמיתי שלו חל ב-5 במאי 1945, יום שחרור מתאוזן, היום שבו הפך להיות מישהו, לא עוד מספר. בזה נסיים ולהתראות בתוכניתנו הבאה.
Avec ses cheveux courts sur le grand terrain vert, le printemps est si doux Et quand la nuit est sombre, nous allons nous cacher, protégés par son ombre, pour mieux nous enlacer. Dans l'ombre solitaire, il fait peur aux enfants. Tant mieux si son mystère éloigne les passants. Quand il pleut, quand il neige, quand il vente partout, pour nous deux c'est l'auberge des plus beaux rendez-vous.